שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1290, אנחנו נציג בפני הרב לייטמן סיטואציה מהחיים, ונרצה ללמוד ממנו איך להתבונן על הדברים מתפיסת העולם האינטגרלית, בדרך לחיים חדשים, תהיו איתנו, יעל בואי תפתחי בבקשה.
אז אנחנו מדברים היום על ארגון, ארגון שהיה בזמנו ארגון קטן, מספר קטן של עובדים שהיו מאוד נלהבים ועם הרבה מאוד מוטיבציה ככה לפתח את החברה ולהצליח. החברה עם הזמן גדלה, והיום היא חברה של סדר גודל של 100 איש, כבר יש מנגנון די עשיר של מנהלים, של מנכ״ל, של עובדים, של סמנכ״לים, והחברה באופן טבעי, ההתלהבות של העובדים קצת ירדה. יש פחות רעיונות חדשים, יש פחות לאט, ונכנסו למין שגרה כזאת. כשהנהלה עכשיו יושבת באיזושהי ישיבה ורוצה באמת לעורר שוב את אותה התלהבות, את אותה מוטיבציה שהייתה בהתחלה בקרב העובדים, כדי שוב לפתח רעיונות חדשים ולהכניס לאט חדש לתוך הארגון. אנחנו ככה נרצה להסתכל במהלך השיחה גם על הארגון וגם על העובדים. והשאלה שעומדת היום ככה בפני ההנהלה זה איך באמת לעורר את המוטיבציה מצד העובדים, ואנחנו גם רוצים לשאול איך העובדים יכולים לעורר את המוטיבציה מצד עצמם. ולצורך זה אני רוצה לפתוח בשאלה, האם בכלל מוטיבציה יכולה להישאר לאורך זמן?
לא, לא יכולה.
למה? מה הסיבה?
כי מוטיבציה, זאת אומרת, שבה התרוממות, התעוררות, התחדשות מצד האדם, והאדם הוא רצון ליהנות, רצון לנוח, רצון לחופש, לנופש, לכל מיני דברים, ולא רק לעבודה ולחיים שהוא עובר שם אולי 15 שעות ביום, כולל נסיעות וכולל הכל, ולכן אנחנו לא יכולים לדרוש ממנו שהוא יהיה כל הזמן כל הזמן בכזה מוטיב פאור, במרץ ובחשק להיות בעבודה. ולכן אני לא רואה שום אפשרות לזרוע בעובד כזאת התעוררות הקבועה, שהיא כל הזמן תדחוף אותו, תעורר אותו, תגרה אותו מבפנים.
מה גורם?
אלה זה צריכים להחזיק בארגון, אולי תלוי איזה ארגון ואיזה גודל, אבל איזשהו מספר אנשים שזה המומחיות שלהם, לעורר פועלים שיהיו בהתרוממות, בהתעוררות, בחשק המתחדש.
אז תכף נחזור לזה כי זה מאוד מעניין. לפני כן אני רוצה לשאול, מה גורם לירידה של מוטיבציה, להיעלמות של מוטיבציה?
זה ככה הטבע שלנו. אנחנו לא יכולים. כמו שאת מתחילה לאכול משהו טעים מאוד, ואת נהנית מהאוכל והכל, ואחרי כמה זמן, את כבר לא ממהרת כל כך עם המנה הזאת, אחר כך את מפסיקה באמצע, עושה איזו הפסקה, אולי עוד קצת, אבל בסופו של דבר את עוזבת. כן? תגיד לי למה? כמה יש תיאבון, כמה יש רעבון, כמה אפשר?
אני רוצה רגע להסתכל מהצד של העובד. אני בתור עובדת, כולנו בתור עובדים, היינו כן רוצים לבוא באיזושהי התלהבות מאוד גדולה לעבודה. לבוא בחשק גדול, זה עושה את היום אחרת, זה עושה הרגשה טובה לבוא ככה לעבודה.
זה רק בתנאי שאת בעצמך מייצרת את העבודה, מייצבת אותה, שאת נכללת בתהליך, שאת מבטא בתהליך את הרצון שלך, את הוויז'ואל שלך לעתיד, למשהו. אבל אם את עובדת ברוטינה יומיומית, אז ודאי שאין בזה שום דבר שיכול להחזיק אותך בהתלהבות.
אני רוצה לחזור שנייה למה שאמרת עכשיו. מה צריך לקרות כדי שאני כעובדת כן יישאר נלהבת מהעבודה שלי לאורך זמן? ירגיש שאתה יודע שיש לי כל הזמן עניין, שיש לי רצון באמת ככה להתפתח בתוך העבודה שלי.
אז גם כאן ישנם כל מיני עובדים, יש כאלה שעובדים בגלל מזכורת, יש כאלה עובדים בגלל שזה מעניין להם. יש כאלה שעובדים בגלל שאם לא יעבדו טוב, אז זרקו אותם מעבודה וקשה למצוא מקום עבודה מתאים. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, את לא יכולה לכל העובדים לתת אותה ראיית העתיד, אותו מגרה מעורר לכולם. לכן אני אומר שצריכים להיות כאן כמה אנשים בחברה שהם דואגים לעורר, לדליק את העובדים לעבודה, בוא נגיד, מתוך רצון, מתוך חשק, מתוך אש בוערת, מתוך משהו שזה שלהם.
יש משהו שאני כעובדת יכולה לעשות לעצמי? כי בסופו של דבר זה גם האינטרס של הארגון, אבל זה גם אינטרס שלי בתור עובדת, שאני אהיה באיזושהי מוטיבציה.
כן, את יכולה להגיד לעצמך שאם לא תעבדי טוב, לא ייתנו לך עלת משכורת, או בכלל יכול להיות שיפטרו אותך, או אם זה לא עניינים כספיים, אז עניינים אחרים, שכדאי לך בכל זאת למצוא בעבודה איזה מרכיב מושך, מרכיב שייך למקצוע, לאומנות, שאת בצורה כזאת קושרת את עצמך למה שאת עושה ונהנית מתהליך העבודה עצמו.
למה אני צריכה לקשור את עצמי כדי שזה באמת ייתן לי איזושהי הנאה ממושכת?
את צריכה למצוא תענוג בעבודה עצמה. זהו, זה כמו שאפילו סנדלר, אם הוא לא נהנה מזה שהוא עושה את הנעליים בצורה מיוחדת, אז הוא לא נקרא מומחה, מאסטר.
ומה זה הרכיב האומנותי שדיברת עליו בתוך הדבר הזה?
נהנה מתהליך עצמו. לא מאסוף ולא מכסף מכל שכן, אלא מתהליך עצמו שהוא עושה את הפעולות, הוא נהנה, הוא ממש עובד ושר.
במה זה תלוי? במה זה תלוי שאני ארגיש שאני עובד ושר ונהנה מהתהליך? במה זה תלוי?
עד כמה שהוא מעריך את האומנות שלו בעבודה. שוב, יכול להיות שזה סנדלר, יכול להיות שזה בנאי, לא חשוב מה שהוא עושה, אבל הוא נהנה עד כמה שהוא עושה את הדבר הזה בצורה שלמה.
זה תלוי בבחירה שלו? במה הוא בוחר לעסוק, או שזה תלוי כבר ביום-יום, בשגרה?
לא, זה לא שייך לשגרה או לא שגרה. אין לו אז שגרה. הוא רואה בכל פעולה שהוא עושה איזה אומנות, יצירה.
צריכה להיות שם התחדשות בכל פעולה ופעולה, כן, משהו שבאמת...
כך הוא רואה את זה.
הבנתי. מה גורם להיעלמות של מוטיבציה במצב כזה? ככה תסכם לנו, מה גורם להיעלמות של מוטיבציה ומה גורם להתעוררות של מוטיבציה?
אם הוא לא מגרה את עצמו, לא מדליק את עצמו, לא מדבר עם עצמו שהוא אומן ושהוא עושה דבר יפה ונהנה מזה שהוא עושה חלק מהעבודה ומכל שכן כשהוא מסיים אותה, אז הוא לא אומן. הוא סתם פועל, עובד, מסכן, שסוחף את עצמו בקושי מהבוקר עד הלילה.
כל אחד יכול לעורר את עצמו לדבר כזה?
כן, זה תלוי בחינוך, זה תלוי באנשים שעובדים לידו. לכן אמרתי שצריכים להיות אולי אחראים אפילו במקום העבודה, שהאחריות שלהם היא בזה שהם נותנים אש ככה מסוימת, שיתבהר במשרד או במפעל.
אם אתה היית בצוות של כאלה אנשים, שזה התפקיד שלהם בארגון, לעורר את המוטיבציה, איך אמרת? לעורר אש בכל שאר העובדים בארגון. יש לפניך ארגון עם 100 עובדים. מה הפעולה הראשונה שהיית לוקח לעצמך לעשות כדי להגביר את המוטיבציה לכל האנשים שסביבך? פעולה ראשונה של הצוות הזה, מה יכולה להיות?
תן כאן תשובה אחידה לכל דבר. הייתי מראה להם איך עובדים במקומות דומים בארץ ובחול. האם יש שם משהו אחר, האם אנחנו יכולים לעשות את זה גם כן בצורה עוד יותר מיוחדת. אין? הייתי עושה ביניהם איזה מין בכל זאת תחרות, הייתי מוסיף פרסים, לאו דווקא כסף, אבל פרסים על היחס לעבודה אומנותית. נו, יש הרבה דברים, אני לא מומחה בזה, אני רק אומר שזה צריך להיות. אני מדבר על זה מתוך זה שאני מכיר טבע האדם, ולא שאני מומחה בלייצב מקומות עבודה בתחרות המתאימה. ולאו דווקא תחרות. זה יכול להיות שפשוט אדם שנמצא אפילו לבד בעבודה, ואף אחד לא עוקב אחריו, אבל הוא אוהב את המקצוע, זאת אומרת שפשוט אפילו עבודה שהוא עושה יומיומית, רוטינה כזאת, שהוא לא מחדש בזה שום דבר, אבל הוא מוצא בזה איזה, איך להגיד, נו, טוב לו לנשמה שהוא מבצע את זה.
מדברים ככה, אם אני מסתכלת על כל מיני המלצות שיש בדרך כלל לעובדים, אז מדברים על לקבוע מטרות, להבין מה יוצא לי מהמטרות שאני קובע לעצמי, להכין איזושהי תוכנית פעולה, לדמיין את התוצאה, להזכיר לעצמי כל הזמן למה אני עושה את זה, לשמור על גישה חיובית ולעודד את עצמי בעצם בתוך הסיטואציה הזאת. האם באמת בעיניך זה גישה נכונה, האם המוקד של הבירורים הוא איזשהו בירור עצמי שלי עם עצמי, בנוגע לכל הרכיבים האלה?
אני לא, שוב אני אומר, זה צריכים, בכל מקרה קונקרטי צריכים לשבת ולנתח את זה, ולראות במה אפשר באמת להוסיף לאנשים התעניינות, התעוררות, רצון להתחדשות, צריכים לעשות מהעובדים האלה שותפים, לאו דווקא בכסף, כן? אלה שותפים למה שאנחנו כולנו עושים, שהם ירגישו עד כמה שזה תלוי בהם, ושוב, זה בשביל מה? כדי שהם יראו שטיב העבודה זה משפיע עליהם, איך שהם משפיעים, להביא להם רצון ליצירה.
אז דיברת כאן על כמה דברים מאוד מעניינים. דיברת על התחדשות, על התעוררות, על יצירה, על זה שזה צריך להתאים לנשמה. זאת אומרת, בן אדם גם צריך להכיר את עצמו. זה לא רק להכיר את עצמו ומה מעורר אותו, ואת זה הוא צריך כל הזמן
כן.
להתניע
כן.
בתוכו. וגם על המקום של שותפות ושל להיות שותפים בעצם יחד עם הארגון. אני רוצה להתמקד בשותפות. איזה שותפות צריכה להיות בין הארגון לבין העובד?
העובד צריך להרגיש שהוא שותף לכל מה שנעשה בארגון, ושבהשתתפות שלו הנכונה מרוויח ארגון ומרוויח הוא, ורווח יכול להיות לאו דווקא בכסף, אלא בכבוד, בערכה, בהרבה דברים.
אתה מדבר על גמול בעצם, שירגיש איזשהו תגמול למה שהוא עושה.
כן.
אבל צריכה להיות גם איזושהי שותפות בינו לבין הארגון?
יכול להיות שכן. שוב אני אומר, זה דברים שהם צריכים להיות שקולים כבר בתוך ארגון עצמו, מה האופי ואיפה זה נמצא, באיזה מדינה, באיזה אווירה זה הכל נעשה. אני לא יכול להיכנס ככה בצורה כללית לדבר על דברים כאלה.
אני רוצה רגע להתמקד בהיבט מסוים שעוד לא נגענו בו כל כך. אנחנו מדברים על איך להעלות את המוטיבציה. נגיד שאני עובד בארגון הזה, אחד מ-100 איש, לא חשוב אם אני מנהל בדרגת ביניים או עובד פשוט, אחד מ-100 איש. ואני רוצה שהמוטיבציה שלי תעלה. מה ההשפעה של איכות הקשרים שיש לי עם האנשים הסובבים אותי? זה יכול להיות שהם קולגות שלי, זה יכול להיות שהם מנהלים שלי, זה יכול להיות שהם עובדים שלי, תלוי איפה אני נמצא בהיררכיה. אבל קודם כל תגיד לי במבט כללי, עד כמה איכות הקשרים שיש ביני לבין האנשים האחרים משפיעים על המוטיבציה שלי כפרט, לדעתך?
ודאי שזה משפיע.
הרבה, קצת.
הרבה מאוד, תלוי באיזה אווירה אני נמצא איתם, באיזה יחסים, באיזה... כן, איך זה איך מארגנים מקום עבודה בצורה כללית, באווירה הכללית, באווירה הפרטית. זה הכל, יש בזה הרבה מאוד נתונים, אני לא יכול להיכנס לזה. אבל עד כמה שאני יודע, שאני לא מתעסק בזה. יש כאן ממש מדע שלם.
אמרת קודם משפט מאוד מיוחד, אמרת לי ככה, אדם, הכי חשוב זה שהוא ימצא טוב על הנשמה במה שהוא עושה, ואפשר לעשות את זה בכל דבר, אפילו בדברים שהם רוטינה.
כן.
ומיד קיבלתי פה שאלות מהצופים שלנו. איך אפשר בדבר שהוא רוטינה להרגיש שהוא עושה לך טוב על הנשמה?
אז זה תלוי באופי האדם. יש לי מכיר, פשוט אדם שאני מכיר אותו, ויש לו עבודה בבנק, עבודה הכי פשוטה. זה נקרא תיוק. אתם יודעים מה זה?
כן, ודאי. מתייק מסמכים. מבוקר ועד ערב.
כן, זה הכל. אבל הוא נהנה מזה. אני התפלאתי לשמוע את זה ממנו. כי הוא לפי האופי שלו, הוא מאוד אוהב סדר. שכל דבר הוא בא אליך הביתה, הוא יסדר לך מזלגות וצלחות לפי הסדר, ואפילו בארון בגדים יכול להיכנס ולעשות סדר. יש לו, אני לא אומר שזה איזה סטיגמה, איזה מחלה, אבל יש לו משהו מזה, יותר מאדם הרגיל. והוא מצא את העבודה הזאת של תיוק, והוא נהנה. ואז בזה יוצא שלא שרק הוא אוהב את הסדר, אלא כאן קשה להבדיל מה יותר, אולי הוא מרגיע את עצמו על ידי העבודה הזאת, שהוא רואה שיש הרבה בלגן. הייתה לי כזאת פעם עבודת, עובדת ניקיון. היא באה, איזה לחלוך, איזה דבר, ממש, היא מסתכלת על המקום שהיא צריכה לעשות סדר, היא נהנית עד כמה שהוא כזה הרוס ממש. ואז היא מתחילה לנקות, אתה תראה אחרי שעה, שעתיים, תלוי איזה מקום, עד כמה שהכל זה פיקס, נקי, ממש פולש אפילו בכל מקום.
אני רואה משתי הדוגמאות שנתת לי, שלפי תפיסת העולם שלך, אין אדם ואין עיסוק שאי אפשר למצוא בו איזה הנאה, איזה סיפוק פנימי, שהוא מרגיע אותי מצד אחד ונותן לי דרייב להמשיך לעשות אותו.
אבל זה צריך להיות בדרך כלל אצל אדם מהלידה.
נטייה לכיוון הזה.
או לכיוון הסדר, או לכיוון הניקיון, למשהו.
הבנתי. זאת אומרת, צריכה להיות התאמה טבעית, זה נתון אחד. אבל חוץ מזה, חוץ מנטייה טבעית, אני רואה שאתה תיארת לי עכשיו איך אדם מסדר את עצמו ביחס לעיסוק שלו, ביחס לעבודה שלו.
כן.
אז אני רוצה עכשיו להתמקד לא בנטייה הטבעית, ואפילו לא בדוגמה המסוימת. אני רוצה לקחת בן אדם שנמצא כבר במשהו שנגיד שבאופן כללי זה מתאים לנטיות שלו. הוא יכול להיות עם רמת מוטיבציה נמוכה, הוא יכול להיות עם רמת מוטיבציה גבוהה. מה העיקרון הכי חשוב שאתה יכול ללמד אותי כדי להרים את רמת המוטיבציה שלי? מה אני צריך לומר לעצמי?
קודם כל, שעבודה שלך היא מאוד חשובה. שתקבל עבורה הערכה מהרבה אנשים. שיכבדו ויסתכלו עליך כמו למומחה מיוחד. שאתה תקבל, שתגיד כבר הביתה ולפני שינה, ותקבל טלפון איזה בן אדם שמודה לך על זה שעשית את העבודה הזאת, והוא בזכותך שם מצא איזה מסמך ועשה עוד, לא בקצור, אתה מרגיש שאנשים מעריכים אותך. יש לזה הרבה תרגילים.
אני רואה פה שהמילה הערכה, יש לה בינתיים, אני רואה שני כיוונים. כיוון אחד זה שאני אעריך בעצמי את מה שאני עושה.
כן.
וכיוון שני זה שהסובבים אותי יעריכו את מה שאני עושה.
כן.
אני רוצה רגע על הדבר הראשון, שאני אעריך את מה שאני עושה. אני יכול בעצם, אם אני מבין את התפיסה, בכל דבר שאני עושה, להעריך את עצמי. ומזה להגביר את המוטיבציה שלי. זאת אומרת, המוטיבציה היא בידיים שלי, אני יכול לנהל אותה כמו מכשיר כזה?
כן. כן. זה יכול להיות שאתה מאוד נהנה כמו שמהסדר או מהמקצוע, ואז אתה מבצע את זה, זה שייך בעצם להטבע שלך.
עכשיו, אנחנו אנשים שונים, לכל אחד יש טבע משלו, לך יש טבע משלך, ליעל משלה ולי משלי. אבל אנחנו חיים באיזה מערכת, בחברה אנושית. הטבע יצר כל אחד מיוחד. אם אני רוצה רגע להסתכל בתפיסה אינטגרלית על כל החברה האנושית, או על ארגון מסוים, או על משפחה מסוימת, בכל מקום שיש יותר מאדם אחד, ויש ביניהם אינטגרציה כלשהי, מהו העיקרון האינטגרלי של פרט בתוך מערכת שיכול להגביר את המוטיבציה של אותו פרט להרגיש שהוא חלק ממערכת ותורם לה? מה הוא צריך להסתכל, באיזה משקפיים אינטגרליים אני צריך להסתכל על היותי פרט בתוך מערכת?
קודם כל שאתה נמצא באיזושהי צורה במרכז העניינים.
זה יפה, רגע, חכה.
כן.
אני נמצא במרכז?
אפילו כן, אפילו שאתה אותו, אתה מתייק או מנקה, לא חשוב מי. כל אדם ואדם באשר הוא, לא חשוב באיזה מקצוע, הוא יכול להרגיש את עצמו שהוא נמצא במצב החשוב. מה זה? אם מנקה לא מסדרת את המשרד, אתה לא תמצא שם שום דבר.
אז ככה אני צריך להסתכל על עצמי, שבתוך המערכת אני נמצא במרכז.
כן, ודאי.
זה מאוד יפה. ואיפה האינטגרציה שלי עם האחרים?
שאתה עושה הכל כדי שהם יצליחו בעבודות שלהם, ואתה על ידי העבודה שלך עוזר להם בזה. וככה כל אחד ואחד בחברה.
ואם אנחנו מסתכלים ככה על הצד של הארגון, אני כעובדת צריכה להרגיש בעצם שהעשייה שלי היא מאוד משמעותית ותורמת במידה רבה גם לארגון וגם לאנשים אחרים שאני באה איתם במגע ועוזרת להם. ומהצד של הארגון, מה צריכה להיות אותו יועץ מוטיבציה, מה הוא צריך לייצר בארגון עבורי?
זה כבר עבודה אחרת. היועץ צריך לראות עד כמה שהוא מסדר את היחסים בין העובדים, וכאן זה גם כן עניין של רמות ושעות עבודה, וזה כבר משהו אחר לגמרי.
אני רוצה גם לשאול רגע שאלה מצד היועץ. נתת לי קודם דגש לגבי תחרות, אמרת שהיועצים האלה שיבואו להגביר את המוטיבציה, הם יכולים להשתמש בכלי של תחרות, אבל באיזה צורה מיוחדת. היה לך שם גם המלצה וגם הסתייגות. תדייק לי רגע. איזו תחרות כדאי לי לעורר בתוך צוות ואיזה תחרות לא?
מה זה תחרות אינטגרלית בעצם?
בדיוק. מהי תחרות אינטגרלית שתגביר את המוטיבציה לכולם ולא רק לצד המנצח?
זה שאנחנו רוצים להגיע להצלחה מיוחדת, יוצא דופן, בעבודת הארגון כולו, אי אפשר לאורך הזמן למשוך את זה, אלא לאיזה תקופת זמן מסוימת. כן, מכאן ועד כאן, והעובדים צריכים לדעת שתמורת ההצלחה שאנחנו עכשיו שמים לפנינו כמטרה, שעל ידי זה אנחנו מגיעים לאיזה מטרה מיוחדת, לפרסים וכן הלאה.
מתי תחרות היא הורסת? מה הופך תחרות להורסת?
אני לא בעד תחרות בכלל.
לא?
לא.
למה?
בתוך הארגון, בתוך המשרד בכלל לא.
למה?
כי אז אתה מכוון את העובד לא לעבוד ולהצליח במקום שלו, אלא לעבוד בזה שהוא הורס את השני. נכון.
תמיד זה ככה, בסוף זה בא לזה.
זה ברור.
אז לא להשתמש בתחרות כהגברת מוטיבציה?
לא. זה תחרות לא טובה.
יש תחרות טובה? יש דבר כזה שנקרא תחרות טובה?
אני בעד לא. אני בעד תחרות האינטגרלית, שאנחנו כולנו נמצאים כל אחד בתחרות עם עצמו, כדי להתחבר עם כולם ולהגיע לתוצאה כללית.
אז בעצם אותו מומחה צריך לדעת איך לחבר אותי לתחרות מול עצמי.
כן.
שזה גם מתקשר למה שאמרת בתחילת הפגישה, לאיך בן אדם מעורר את עצמו. אם בן אדם יעורר את עצמו לתחרות, זה יעזור? תחרות מול עצמו.
כן, זה יכול להיות שכן. אבל שוב אני אומר, אני בעד לעורר את האנשים למוטיבציה טובה, חיובית, ולא לשלילית.
אנחנו כבר לצערי עוד מעט נסיים, כן. בוא אולי עם ההגדרה הזאת תדייק לנו אותה ובזה נסיים. איך אתה מגדיר מוטיבציה טובה ולא רעה, חיובית ולא שלילית?
זה שאנחנו רוצים לעורר את המומחה שבאדם, אומן שבאדם, שמה שהוא עושה הוא אוהב. הוא אוהב את הסדר, הוא אוהב את העבודה עצמה, הוא אוהב תהליך של העבודה. לא אכפת לו כל כך מהר לגמור ולקבל משכורת ולשכוח וללכת הביתה או לאיזה בר לשתות בירה. אלא הוא נהנה אותם השעות שהוא משקיע בעבודה שלו, שזה באומנות שלו. אנחנו צריכים להביא את האנשים למצב שכמו שאומן שעושה שם פסל עוד מצייר תמונה, שכמו שהוא נהנה מכל דבר, הוא מצייר והוא מסתכל, זה יפה ולא, ועוד כן ועוד לא, בצורה כזאת, וזה בשבילו תענוג, זה בשבילו חיים, הוא מוכן לצייר בדם שלו. ולא שאכפת לו ששם הוא עושה את זה מהר יותר מהשני או פחות או משהו, הוא צריך להסתכל על העבודה. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו בכל זאת מדברים על מקום העבודה. כן? בתעשייה. ואז אנחנו צריכים להשתמש באומנות רק כמרכיב אחד שנותן לנו טיף העבודה יותר טוב. אבל לא שנותן לנו פריון העבודה אולי. על פריון העבודה אנחנו צריכים בכל זאת להכניס איזה מין תחרות. אבל על זה, זה צריכים לדבר ב... ב, 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 ב איך להגיד? תחרות צריכה להיות בעיקר לא בין המשרדים וסמוכים, או בכל שכן באותו משרד בטוח לא, אלא בין המפעלים, בין משהו יותר רחב, יותר גבוה, שלא דוקר לי בעין.
רב לייטמן, היינו שואלים עוד 1,000 שאלות, זה מרתק, אבל הזמן שלנו נגמר. נודה לך בינתיים, עד לפעם הבאה.
בינתיים תצליחו ככה.
תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. נצליח ככה, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.